עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אחיה כהן, על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראי על השידור ב-103 FM הוא סתיו קורנס, וב-104.5 אחראית מיטל נברו, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, אפשר לשלוח לנו וואטסאפים ל-054-70-103-70, וואטסאפים קצרים, מפורטים, אבל בקצרה, ויהיו גם תשובות קצרות. זהו, אנחנו מתחילים, ובואו נתחיל ישר ומי איתנו על הקו. אני רק רוצה להזכיר לכם שאני ממליץ לכם להאזין מדי יום שני ב-10 בלילה לתוכנית קרסו ובוזגלו. יש לנו תוכנית ביחד עם עורך דין שרלי בוזגלו, יש לי ולעורך דין שרלי בוזגלו תוכנית, שעוסקת בכל מיני נושאים מעניינים. אנחנו מראיינים אנשים בנושאים של רגשות, בנושאים פסיכולוגיים, בנושאים של תחושות, מיסטיקה, פסיכולוגיה, מראיינים אנשים מומחים בתחום, עם מוזיקה יפה, שווה להאזין. זהו, בואו נתחיל ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שלום, שמי פרלה ואני בת 60.
כן, פרלה, אני איתך.
תודה. יש לי כמה דברים. לי, בעיקר יש לי אוסטאופורוזיס, לא זוכר בדיוק מה הרמה, אבל ממש אוסטאופורוזיס, והיה לי גם הליקובקטר, ותמיד היה לי צרבות, שנים היה לי צרבות. ונתנו לי אחרי הליקובקטר,
יש קצת קשר, תכף נסביר לך אותו. ו?
אוקיי, אחרי הליקובקטר נתנו לי לקחת נקסיום של 40 מיליגרם למשך כמה חודשים.
כן.
ולקחתי, ואחרי התקופה שאמרה לי הרופאה להפסיק, אז הפסקתי. במקביל, יש לי גם צרידות, בגלל שאני לוקחת סימביקור ודברים כאלה בשביל הנשימה, ואז הרופא של האוזן גרון אמר לי שהכל בסדר, אבל נתן לי במקום נקסיום של 40, של 20. עכשיו, אני הבנתי שזה גם יכול לגרום לאוסטאופורוזיס.
נכון, זה הקשר, זה הקשר.
ועכשיו, אז אני החלטתי להפסיק את הנקסיום של 20, ואז הצרבות חוזרות כל פעם. זה ממש לא נעים. אז מה אפשר, כאילו, מכאן אחד אני רוצה שלא יהיה לי צרבות ולהמשיך את
הנקסיום,
אבל אם אני עושה לעצמי נזק, אז עוד יותר.
אז תראי, בדרך כלל אנחנו מאמינים שנזק מנקסיום או מכל המשפחה של ה-PPI, של התרופות האלה שמאותה משפחה של נגד צרבת, שעושות אוסטאופורוזיס, אבל ההשפעה היא השפעה אחרי שימוש ארוך. כלומר, אחרי יותר משנה שמשתמשים בזה. אני ממליץ, אם יש לך צרבת, הדבר הטוב ביותר נגד צרבת הוא שינוי תזונה. אפשר לדעת בדיוק מה עושה לך צרבת. בדרך כלל, באופן כללי, מה מעלה חומציות בקיבה? אלכוהול, אני לא יודע אם את משתמשת אלכוהול, אני אגיד רק כי יש לנו עוד מאזינים. אלכוהול, סיגריות, חריף, מטוגן, שמרים, אז הדברים האלה עושים צרבת. אז אם את אוכלת נגיד לחם לבן, תנסי לאכול פרחיות אורז או פרחיות טירס, או דברים כאלה במקום לחם לבן, או אם כבר לחם מסעור, למרות שיש גם אנשים שסעור עושה להם פטריה, עושה להם צרבות. אבל לפעמים אנשים יודעים, למשל, יש אנשים, אני יודע למשל, שאם אני אוכל שוקולד, בכל צורה שהוא, אני חוטף צרבת. שוקולד לבן לא, כי זה לא שוקולד, זה רק חמאת שוקולד. סליחה, זה רק חמאת קקאו. עכשיו, אני יודע שאם אני אוכל גבינה לבנה רגילה, היא עושה לי צרבת. אם אני אוכל גבינה צהובה, היא לא עושה לי צרבת. כלומר, כל אדם לומד מה עושה לו ומה לא עושה לו על ידי ניסוי ותהייה. כולנו חושבים שאם יש צרבת, מוצרי חלב הם מחסלים את הצרבת. זה נכון. אם יש לי צרבת ואני אוכל נגיד קוטג' או אם אני אוכל גבינה לבנה אחרת או אם אני אשתה כוס חלב, הצרבת תיעלם. תיעלם למשך חצי שעה, שעה, ואחרי כך תופיע יותר חזקה. כי הגוף כדי לעכל את הגבינה מוציא חומצות קיבה שמתחילות לגבן ולעכל את מוצרי החלב. אז כל אדם, זאת הדרך הטובה ביותר. אני יודע למשל שלכולם רוגע לך ובייגע לך וכל הדברים עם שכל הבורקס, כל הדברים שיש בהם שמרים ויש בהם מרגרינה שקונים בחוץ, עושים צרבות. זאת הדרך הטובה ביותר. עכשיו, אפשר גם לבקש מהרופא הגסטרואנטרולוג להמליץ לך על דברים שלא מכילים, שלא גורמים לצרבות, על תרופות שלא גורמות לצרבות. ויש כאלה גם, והשאלה שלי, אם הצרבות הן לעתים קרובות או רחוקות? כל יום. כל יום. אז אני הייתי חושב על שינוי תזונתי כפתרון הטוב ביותר. למשל, אם את אוכלת תפוח אדמה אפוי, ואת אוכלת סלט ירקות, אין לך צרבת.
נכון.
אם את אוכלת, את הולכת בחוץ ואת שותה כוס קפה, או קפה הפוך עם קרואסון, יש לך צרבת.
נכון.
זהו. אז זאת החוכמה. כי הבעיה היא שכל התרופות האלה, לא רק שהן גורמות לאוסטאופורוזיס, אלא הן גם גורמות לדיכוי של הספיגה של ברזל ושל סידן. כלומר, הם גם, החלק גדול הוא בגלל חוסר ספיגת סידן, וחלק גדול הוא גם חוסר ספיגת ברזל, ולחלק מהאנשים יש גם אפילו אנמיה, כמובן מתקופה ממושכת.
טוב, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה פרלה.
תודה, ביי.
כן. אוקיי, עכשיו יש לנו כמה שאלות שקיבלנו מהוואטסאפ, והשאלה הראשונה היא, אני בת 58, בריאה, תפו-תפו, אני מצטט מה שכתוב, אני לא אומר תפו-תפו אני. ועכשיו תפו-תפו היא אומרת, ותפו-תפו גם אני אומר, סובלת מדום נשימה בשינה בצורה קלה, ממעבדת שינה. שאלתי, האם חייבים לטפל בסיפאפ? האם עלול לקרות משהו אם לא מטפלים? אז קודם כל, אם האדום נשימה היא בצורה קלה, הדרך הטובה ביותר להוריד אותה, אם יש לך עודף משקל, אני חוזר, אם יש לך עודף משקל, היא לרדת במשקל. ירידה במשקל בפירוש משפרת בצורה משמעותית, אפילו מפסיקה דום נשימה בשינה. אז ולא צריכים לרדת הרבה, 5-10% ממשקל הגוף אם את יורדת, אם את שוקלת 70 קילו, ואת יורדת 5 קילוגרם, הדום נשימה יכולה להשתפר. עכשיו, לגבי השאלה, אם ואם לא, אז פשוט השכיחות של מחלות נוספות, כמו לחץ דם גבוה, היא הרבה יותר גדולה. במידה, וזה בדרך כלל כשהדום נשימה בשינה היא בצורה יותר קשה. עכשיו, אם יכול לקרוא משהו מסוכן, בדרך כלל לא. אי אפשר למות מדום נשימה בשינה. ברגע שרמת החמצן במוח יורדת, המוח מאיר אותך. ואז המוח מתעורר, הגוף מתעורר, אבל את לא חוזרת להכרה. כלומר, את לא מודעת לכך שהתעוררת. אני חוזר, בדום נשימה בשינה, ברגע שיש ירידה בריווי החמצן בגלל הדום נשימה, המוח מאיר את הגוף, ואז יש את הנשימה העמוקה וחוזרים לנשום, כשההכרה בדרך כלל לא חוזרת. אז ההכרה לא חוזרת, כלומר לא מתעוררים. ולכן קמים בבוקר עם איכות שינה גרועה, אדם למעשה ישן כל הלילה מבחינת החוויה שלו, אבל הוא קם בבוקר יותר עייף ממה שהוא הלך לישון בלילה. ושאלה נוספת, שואלת אותנו מאזינה, אני שואלת בקשר לאבא שלי, אינני מעוניינת לעלות לשידור, אוקיי, אשמח אם פשוט תעבירו את השאלה. אבא שלי בן 70, בריא בסך הכל, שוקל 70 קילו, גובה 1.78 מטר, הופחל עם סרטן הארמונית, גליקסון 9, לא משנה, ללא תלונות על שתן, ללא גרורות בפט סיטי. הומלץ על ניתוח או קרינה בשילוב עם טיפול הורמונלי. אשמח לשמוע מה ההמלצה שלך, בהתייחס לסיבוכים שיכולים להיות בכל אחד מהאפשרויות, מה יקרה אם הוא יחליט לא לטפל. בנוסף ידוע שאחת מתופעות הלוואי של ההורמונים זה השמנה. האם מדובר בהשמנה מסיבית? אני הייתי במקרים כאלה, אני לא אוהב לייעץ, ואני אסביר לכם מדוע, אני אתן עצה בסוף, אבל אני לא אוהב לייעץ. אני לא מכיר את האבא, אני לא יודע איזה מחלות רקע אחרות יש לו, אני לא יודע זה שהוא בריא בסך הכל, אני לא יודע אם הוא עושה ספורט או לא עושה ספורט, אני לא יודע מה המצב הכללי שלו מבחינה מנטלית. אני, אם זה היה אצלי, הייתי גם מקבל הקרנות וגם לוקח טיפול הורמונלי. בטיפול ההורמונלי לא משמינים בדרך כלל, משמינים קצת, אבל לא פתאום הופכים להיות אובז. ואני תמיד מציע לשמוע לרופא שמטפל בו, ואם לא, ללכת לייעוץ אצל מומחה נוסף. עכשיו, אני לא אורולוג ולא מטפל בסרטן ההרמונית, אז הידע שלי הוא ידע כללי, אבל אם הוא ילך לרופא שהוא מומחה לטיפול בסרטן, כן, אונקולוג, וישנם אונקולוגים שהם מומחים בטיפול בסרטן ההרמונית, לקבל דעה נוספת, וזה מה שאני מציע לכל אדם, כי זאת שאלה שמה שאני אומר, תאמינו לי, פחות חשוב, פחות מדעי, פחות מקצועי, שילך לרופא לחוות דעת נוספת, לרופא אונקולוג שמטפל בסרטן הפרוסטטה, הוא יבדוק אותו, הוא יראה את המצב שלו, הוא יראה בדיוק את הבדיקה, הוא יראה את ה-MRI, זה שאין גרורות זה טוב, והוא יציע לו, אולי הוא יציע לו לחכות חצי שנה עם הקרנות, אולי הוא יציע לו להתחיל את הטיפול ההורמונלי יותר מאוחר, אולי הוא יציע רק הקרנות ומעקב אחרי PSA, אז אני, זה מה שאני מציע. בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו? כן, שלום, שלום.
שלום, אני קרמלה.
כן, קרמלה, בת כמה? לא שמעתי, סליחה, בת כמה?
7-4.
כן.
ואני מבקש לדעת מה דעתך תרופה ביולוגית בשם מפטרה.
מפטרה?
מפטרה, כן.
אוקיי.
ביולוגית.
דעתי מצוינת, גם דעתי מצוינת על מטוס לחוץ לארץ. דעתי מצוינת על אבטיח, כי אני מאוד אוהב. השאלה היא למה ולמה. כי...
אני דיברתי איתך כבר פעם, יש לי ג'ו וואן על השריר ועל הריאות. יש לי דלקת מפרקים, יש לי ספרי דחיסה בגב.
כן, אני כבר אומר לך, דעתי מצוינת. דעתי מצוינת. התרופה טובה, התרופה יש לה השפעה על כמה מערכות, ואני חושב שכדאי לקחת אותה.
דוקטור, סליחה, רק פשוט עד עכשיו טופלתי במשך שנה וחצי, שנתיים, בסלצט ובפרזידון, ובחום לו. לגב, אני לוקחת, נו, איך זה נקרא? הזריקה היומית, ברח לי השם שלה.
פורטר?
בדיוק, פורטר.
כן.
ועכשיו שהגעתי שוב פעם לבדיקות, אז יש ירידה קצת, והיא ממליצה זמן בחום על הנושא הזה של מפטירה. וכשאני קוראת תופעות, אז יש לי קצת פחד, והשאלה, אם אתה אומר שזה מצוין,
כן.
אז כנראה שאני אלך על זה.
כן, זה השם הפרמקולוגי הוא ריטוקסימאב, כן, ריטוקסימאב, וזאת תרופה שיש לה השפעה מאוד מאוד טובה, על מחלות שונות, היא תרופה ביולוגית, ודווקא, או במיוחד לדלקות פרקים, זאת תרופה מאוד יעילה.
ומחלה אוטואימונית, שהיא גם על השריר וגם על הריאות.
כן, כן. כן.
על המעטפת של הריאות, אתה יודע, שם גילים.
כן, 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 אני יודע על מה מדובר, כן. זו תרופה טובה, מפטרה, עם יחסית מיעוט תופעות לוואי, ואם יש תופעות לוואי, תמיד אפשר להפסיק אותם.
הבנתי.
קחי את המפטרה.
אז יופי, אני ממש ממש מודה לך.
כל טוב, כל טוב.
זו השיחה שלנו, ואני עושה מה שאתה אומר.
אוקיי.
המון המון תודה, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום המבורך, ומי איתנו על הקו.
שלום דוקטור פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני מדבר בשם בעלי, בן 76.
כן.
סובל לי כאבי בטן מעל שנתיים. עכשיו, רוב הכאבים קוראים לו בזמן, בלילה, כשהוא שוכב. הוא פשוט מתעורר מהכאבים, בכאבים הולכים ומתגברים. עכשיו הוא נמנע מלאכול כל מיני דברים, עשינו את כל הבדיקות האפשריות, אם זה גסטרו וקולונוסקופיה ובדיקת סיבו ובדיקות דם, ופשוט אף רופא לא מצליח לעלות על הבעיה, לאתר ולתת עצה, ופשוט, אתה יודע, הוא לפעמים מגיע למצב שהוא מדי כבר מיואש, נמאס לי כבר.
כן.
איזה רעיון או משהו.
אם הוא לא אוכל ארוחת ערב, מה קורה?
אותו דבר.
אותו דבר.
אותו דבר. הוא יכול לאכול לאיזה מעדן קל, וזה אותו דבר.
ואם הוא אוכל רק איזה פרי?
פרי הוא לא כל כך אוהב, אבל לא ניסינו רק פרי.
תראי, הסיבות השכיחות ביותר לכאבי בטן, זה בדרך כלל אי סבילות למזון. או אלרגיה למזון, או רגישות למזון. זה הסיבוב עכשיו. יכולות להיות סיבות אחרות, כמו זיהומים. אבל זיהומים הם באים בדרך כלל בהתקפות, והם לא באים רק בלילה. עכשיו, אם הכאבים שלו הם רק בשכיבה,
כן.
עכשיו, סיבה אחרת יכולה להיות סיבה לכאבי בטן, מה שאנחנו קוראים מאי רגיז. או יותר נכון, בשם הנכון שלו זה מאי רגיש. עכשיו, מאי רגיש לפעמים הוא רגיש כי הוא רגיש, ולפעמים זה מצב שהוא קשור למתח ולחרדה, ולפעמים אפילו לדיכאון. אז קשה לי מאוד לדעת, אבל את צריכה לחשוב שיכול להיות, יש הרבה אפשרויות. כן?
אז מה אפשר, כאילו,
צריך לבדוק, צריך לעשות רשימה של כל הדברים, ולבדוק דבר דבר. אני קודם כל הייתי עושה לו מה שנקרא דיאטת אלימינציה, הולך לדיאטנית שתעשה לו.
היינו, הורדנו גלוטן, הורדנו מוצרי חלב, שום דבר, לא היו שום שינויים.
אבל צריכים להפסיק גם דברים אחרים, כלומר, צריך להפסיק לו את הכל, ולתת לו לאכול רק אורז לבן, נגיד, ואוף. ואם זה בסדר, אז להמשיך ולהוסיף כל פעם משהו, כן? להימנע ממזונות עתירי שומן, להימנע מתבלינים.
לא אוכלים, לא, כן. כן. ואנחנו נזרים לאוכלים.
עכשיו, יכול מאוד להיות ש... בן כמה בעלך?
76.
76. האם את מאתרת סיבות למתח? לא חשוב לי מה כרגע. או לסטרס?
יכול להיות, מתח
חיי היום, כן. משום שלפעמים, כל זמן שאתה ביום, ואתה הולך, ואתה עסוק, ואתה מסתובב, ואתה רואה טלוויזיה, ואתה, אז אתה לא מרגיש את הכאב, אתה נכנס למיטה, אתה נמצא עם עצמך בחושך.
ומגיע למצב ואז... שזה יכול פשוט להעיר אותך מכאב?
כן, גם זה יכול להיות. זאת תראה, כאבי בטן היא בעיה מאוד שכיחה. אנחנו רואים המון כאבי בטן. וצריכים להיות גשש בלש.
בסדר, כן.
כן, ואז אפשר לטפל בזה טוב מאוד.
ויש איזה רופא שכדאי לפנות אליו, שייתן...
תראי, בדרך כלל הגסטרואנטרולוגים הם מטפלים בזה.
אוקיי. בסדר, תודה רבה.
אבל אפשר לפתור כאבי בטן, צריך לנסות ולהתעקש. לבדוק דבר דבר, לבדוק אלרגיות למזון, לבדוק רגישות למזון. תשאירי את הטלפון שלך, אני אתן לך טלפון של מקום שאפשר לבדוק שם רגישות למזון, ואני חושב שאפשר יהיה לעזור לך.
יש להם בהפקה, יש להם את המספר שלי,
תשתפו אליי? יש להם. רגע. כן, עכשיו חכי, תחכי על הקו, ומאירה תמשוך את השיחה, ותיקח את הטלפון שלך.
בסדר, תודה רבה לך ושלום.
כל טוב. כן, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו?
שמי אבי, מה שלומך פרופסור קרסו היקר?
ברוך השם אבי, יותר טוב מאתמול.
זה ברור, במיוחד ששוחים בבריכה כמו ספייס בנשר, אז זה תענוג.
בבריכה כמו ספייס בנשר?
כן. שבריכה מצוינת, עם ג'קוזי והכל.
יופי, אז אתה ודאי יותר טוב ממני.
כן, אני בן 65, נוקשק כן. לך 65, כן. בעילית 90. אממה, נולדתי עם, בלב עם בעיה מסתמית שיש לי בדליפה, במסתם המיטרלי, מצרי כן. הרב. אממה, אין לי שום סיפור.
זה איך, זאת דליפה מלידה?
כן, זה דליפה שהחריפה עם השנים, ורואים את ה... את ה... את ה... באקו לב מאמץ, רואים את העלייה ב...
אוקיי.
אממה, אין לי שוב סיפטומים, אני מרגיש מאז שאני בעניינים, אני מרגיש שאני...
אז מה הבעיה?
הבעיה היא כזו שאני התייעצתי עם רופאים בשערי צדק, בטח אתה מכיר אותם, בינו בנו, שכחתי אותם.
לא משנה.
בלי שמות, אוקיי. והם המליצו לי על החלפת מסתם או תיקון. אין לי שוב סיפטומים, אני מרגיש בלי חום, אין לי שום חיידקים. אין לי שום אפצים בגב. יש לי קצת כאבי בגב.
אם אין לך שום סיכוי, שום תלונות, ואתה עושה פעילות גופנית, כן. אז אתה בוודאי יכול לדחות את זה. עכשיו, אני אגיד לך מה המחשבה. המחשבה היא שדברים כאלה, הדבר הוא התקדם והחמיר לעומת מה שהיה לפני 5 שנים, נכון?
אמת.
עכשיו, המחשבה הרפואית של הרופאים שראו אותך, אני מניח, אני לא יודע על מה, לא מכיר את המקטיק שלך, אבל אנחנו אומרים כך, יש לי יהודי בן 65 בריא, עם בעיה מסתמית. אני רואה שהבעיה בחמש השנים האלה החמירה. אני מניח, לא בטוח זה נכון, שהיא עוד עלולה להחמיר עם השנים. עכשיו, אם היא תחמיר עם השנים, היום הוא יהודי בריא, מרגיש טוב, עוסק בספורט, מבחינה פיזית הוא קשיר לניתוח. אני לא יודע איזה מחלות יפלו עליו בעוד 5, 6, 7, 10 שנים. אז אני מעדיף לנתח אותו כשהוא במצב טוב, לתקן לו את המסתם במצב טוב, מאשר לחכות 5, 10 שנים, שאז אולי יצטברו לו מחלות נוספות. אם אתה מאזין לשיחות שלי, יש לי מוטו שאומר שעם הגיל אנחנו רק אוספים מחלות. אז יש סיכוי קטן, אבל יש סיכוי שבעוד 5 שנים תהיה פחות בריא ממה שאתה היום.
יכול להיות.
אז זהו, אז זאת המחשבה שלפעמים המלצה לניתוח שהוא לא דחוף, כי אם אתה מרגיש טוב, אז אנחנו לא מנתחים את האקו לב במאמץ שלך, אנחנו מנתחים אותך. אז זאת כנראה המחשבה. אבל אם אתה מרגיש טוב, זה ודאי לא דחוף. לא שמעתי?
כן, אני אומר, הקו מחשבה שלי אומר, מה שפחות פלישות, יותר ספורט, יותר רגיעה, ויותר עבודה במשרד, זה מה שאני עושה. כעורך דין בישראל.
אתה עושה טוב, אבל תיקח בחשבון שיש פקטור נוסף שלא משנה מה אתה עושה, הוא פועל נגדנו, והוא הגיל.
נכון.
אתה יכול לעשות ספורט, ואתה יכול לשבת במשרד, ואתה יכול לריב עם מישהו בבית המשפט, אם אתה עוסק בליטיגציה.
לא, אני עוסק בתאונות דרכים דווקא.
אוקיי.
שזה
כן, כן, זה בעיות של מישהו אחר, זה יותר קל, כן.
הרבה יותר קל.
כן. לא, אני, מה שאני אומר הוא שזאת המחשבה, דחוף זה לא. אם אתה מרגיש פיזית טוב והכושר טוב והכל בסדר, דחוף הניתוח הוא לא.
כן, אבל אני עלול גם לעשות תיקים, תיקי זהב שאני עובד בהם כרגע. זהב זה אומר נכויות קשות ונכויות של מומחה בית המשפט, שאני אמור להמשיך...
לא, אבל זאת, אבל אתה לא הולך לניתוח שמנטרל אותך למשך 5 שנים. אתה הולך לניתוח כשאתה נוסע לפעמים לחוץ לארץ.
כן, משתדל שלא, משתדל שלא.
לא, אבל אתה נוסע לפעמים, אתה לוקח לפעמים חופש שבוע, שבוע 10 ימים. אז אתה יכול גם, אז זה כמו שאתה לוקח חופש 10 ימים, ואתה הולך לניתוח 10 ימים. זה לא שאתה צריך להיות מנוטרל אחרי הניתוח 2-3 חודשים. לא תפסיד שום תיק.
אני מקפיד על תזונה.
ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
על תזונה, זה חשוב מאוד.
כן, אבל התזונה לא כל כך...
התזונה... לא, ניצלים במיוחד.
אתה מפסיד דברים טובים, אבל זה לא שייך. מדי פעם מותר לאכול שניצל, מדי פעם רצוי לאכול פלאפל. אתה יודע, קצת, אם זה גורם לך צרבת או גורם לך להרגיש לא טוב, אז ודאי שלא.
זה גורם לגזים, כבוד הדוקטור.
זה גורם לגזים.
אם אני אוכל את הדג, את הנילוס, בקפיטריה של בית של בניין הממשלה, אז אני מרגיש תענוג, אין לי שום בעיות בבטן.
אז תאכל רק שם, ואם זה גורם לך לגזים, אז זה לא בעיה שלך, זה בעיה של מי שנמצא איתך.
לא, אני מדבר על השניצל שאכלתי נגיד ליד שערי צדק.
כן, אז מה קרה?
אז הרגשתי, בכל הנסיעה שלי חזרה לחיפה, ברכבת גזים. זה לא יתקל לי טוב, זה לא אוכל איכותי.
כן, אתה יודע מה שאומרים.
השמן היה...
כן, היה שמן של שנים. טוב, אז אל תאכל ב... תראה, אני מציע דברים שהם מטוגנים, אם אתה יכול, בעיקר שניצלים, תאכל בבית. נכון. אבל, ואם יש לך גזים, אז תהיה במקום שתוכל ליהנות מהם ולא לסבול מהם.
וואי, יפה. אז אתה מפיץ לי בקיצור, אם כרגע זה המצב, לדחות את זה לעוד 4
חודשים. לדחות את זה. לא, אבל להיות במעקב, של רופא קרדיולוג.
זה מה שאני עושה.
לא להגיע למצב של אי ספיקת לב, כי המצב יכול להחמיר, ואם הוא יחמיר הוא יכול להחמיר לאט. אז להיות במעקב של קרדיולוג ולהתייעץ עם קרדיולוג כרגע, כפי שאני רואה את המצב, עוד פעם אני חוזר, כפי שאני שומע על המצב, ואם המצב שלך כרגע הוא לא, אתה מרגיש טוב, אין לך תלונות, אתה בסדר גמור, והבעיה היא בעיה של האקו במאמץ. זאת הבעיה. כן? אז זה לא דחוף. אבל אם אתה תהיה במעקף, כי אם זה יחמיר, יותר טוב שינתחו אותך לפני שתיכנס לאי ספיקת לב. כי אז גם הלב ינזק. עכשיו הבעיה היא רק בעיה של המסתמים. ואנחנו לא רוצים שזה יגיע לבעיה שהלב יתאמץ, שהלב יתרחב, ששריר הלב יתרחב. לכן אתה צריך להיות במעקב אצל קרדיולוג, לעשות פעם בשנה או פעם בכמה שיגידו לך אקו לב במאמץ, אם צריך לעשות גם בנוסף בדיקות נוספות, ואם ברגע שיגידו לך, תשמע, לא כדאי לדחות, לשמוע בקולם, וכך בחשבון שניתוח כזה היום הוא ניתוח של 10 ימים, וכמו שאתה לפעמים נוסע לחוץ לארץ 10 ימים, או אם חס וחלילה היא תהיה חולה בשפעת או בקורונה ותשקף במיטה 10 ימים, אז פה תהיה סיבה אחרת.
אני משתדל לשים מסכה, אני משתדל להיות, יש לי חדר משלי, אני לא בא במגע, אני רק עם המשפחה, אני לא...
יקירי, לא תמיד אפשר למנוע. אתה לא יכול להיות רק עם המשפחה, אם אתה או נמצא בבית משפט, או אם אתה הולך לבית חולים.
אני שם מסכה, אני שם מסכה
כל... מסכה זה לא הגנה של 100%. אל תחשוב שאתה שם מסכה, לא תהיה חולה אף פעם. הלוואי שזה היה כך.
ושחייה בבריכה המצוינת פה בנשר, אתה ממליץ עליה?
ממליץ מאוד, ממליץ מאוד.
ממליץ מאוד. ולכן את מרגיש נפלא יותר בעקבות השחייה.
אם אתה אומר מי אני שאני אתווכח איתך, אני מרגיש הרבה יותר טוב אחרי... אני מרגיש הרבה יותר טוב אחרי כוס יין וארוחה טובה.
כל אחד לפי...
בדיוק, כל אחד מה שעושה לו טוב לנשמה ולגוף. אוקיי, יקירי.
המון תודה. ומכשירי מאמץ, מה שנקרא אופניים, וכל זה אתה לא כל כך ממליץ לי, נכון?
לא, זה אני לא יכול להגיד לך. אתה צריך לעשות אקו לב במאמץ, כלומר ללכת לעשות מה שנקרא ארגומטריה, והם יגידו לך מה המאמץ שמותר, ועד איזה קצב לב מותר לך להגיע.
הקצב הרצוי.
כן. אני יכול להגיד לך את הקצב הרצוי לפי הגיל ולפי המשקל, לפי הגיל שלך, אבל זה לא אומר...
גיל 64 משקל...
לא, 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 אני אומר לפי המצב של הלב ולפי הבדיקה הארגומטרית, הם יגידו לך את המצב באופן כללי. כן, זה... עזוב, לא משנה, יש...
ארגומטרי, אוקיי, רשמתי.
כל טוב לך, כל טוב. כן, רבותיי... כן, לאחד עושה טוב כוס יין עם שניצל, לאחד עושה טוב כוס יין עם אפוגטו, לאחד עושה טוב כוס תה, כוס לשחות בבריכה, ולאחד עושה טוב ללכת לקונצרט. אתמול הייתי בקונצרט טוב, אבל זה סיפור אחר. בואו נמשיך הלאה. אנחנו יוצאים לפרסומות. רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן לשלוח לנו וואטסאפים למספר 054-70-103-70. פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
אהלן, דבר רן.
כן, רן.
קודם כל רציתי להגיד שהשיחה על הגזים הייתה מרתקת. בכיף, בכיף. דבר שני,
אני מבין שלא מבחינה מקצועית, אבל זה בסדר. כן, רן.
בקיצור, קודם כל אתה מרשים בטווח הידע שלך, זה פשוט מרשים.
תודה.
עכשיו לגביי, אני יש לי כאב חד מאוד באזור הישבן השמאלי שמקרין לרגל. לפני 7 שנים היה לי את המקרה הזה, ואז עברתי בדיקות מקיפות, וגילו שיש שתי פריטות דיסק עם דלקת על העצב שזורקת לי. כן. זה היה כאב מטורף.
דלקת בעצב או לחץ על עצב מדיסק זה דבר מאוד מאוד מכאיב.
מאוד. אז עכשיו, ואני כל הזמן התפללתי שזה לא יחזור לי, ולפני יומיים לדאבוני זה חזר, הכאב, בישבן, שמקרין לי לרגל.
באותו מקום?
שמאל, אותו מקום.
זה מתחיל בישבן ומקרין לרגל. עד איפה זה מגיע ברגל? עד הקרסול?
זה מגיע, יום בבוקר הרגשתי את זה גם, זה הגיע עד הקרסול, כן.
כן, זה סיאטיקה.
סיאטיקה, בדיוק.
איסיאש, מה שנקרא.
עכשיו, לפני 7 שנים עברתי, אין טיפול שלא עשיתי, כולל הזמינו לי משחה מגרמניה של נחשים, אני אומר לך, אין
טיפול נחשים, שלא עברתי. כן.
כן, בקיצור לא עזר כלום, ואז הגעתי לזה פרופסור, מתמחה, לא נגיד את שמו.
נכון.
אמר לי, תקשיב רן, בכל דבר יש את הפג תוקף שלו, זה לא היה עוזר לך כלום. יש עניין של זמן, השאלה אם זה באמת, זה האירוע או שיש מה לעשות.
קודם כל, יש תרגילי...
אחרי שחפרתי, זה עובר
אליך. יש תרגילי התעמלות שיכולים לעזור. יש פיזיותרפיה שיכולה לעזור. יש אוסטאופתיה שיכולה לעזור. יש זריקות אפידורליות שיכולות לעזור. יש הרבה דברים, תלוי עד כמה הכאב הוא אז, ותלוי, אני מניח... שזה מאזור L5-S1, אלה המקומות השכיחים ביותר, ואלה המקומות שמערבים בין השאר את העצב הסכיאטי, שזה למעשה כמה, זה למעשה צרור של כמה עצבים מכמה מישורים, שהוא מגיע מאזור הגב התחתון לישבן, ומקרין לפעמים לרגל עד הקרסול. זה מה שאני יכול להציע לך, אוסטאופתיה, ללכת ולנסות לעשות טיפה הנאות. אתה יכול לנסות לשכב על הגב ולקפל את הרגליים. תקשיב טוב למה שאני עושה, תמיד תוכל להיכנס אחר כך לאתר של 103 FM ולהיכנס לשיחה שלנו ולשמוע, לחזור, לשמוע את השיחה הזאת עוד פעם. לשכב על הגב ולקפל את הרגליים עד כמה שאתה יכול, שהקרסוליים יהיו קרובים לישבן. כלומר, הרגליים יהיו, הברכיים יהיו מורמות. שאתה שוכב על הגב, ולאט לאט להניע את הרגליים בתנועות קטנות ובמנעד קטן, ימינה ושמאלה. אתה מבין למה אני מתכוון?
אני מבין בדיוק, כן, אני עושה פילאטיס, אז אני...
אוקיי, ולאט לאט, לאט לאט להגדיל את המנעד. זה משחרר טיפה את הלחץ על העצבים בעמוד השדרה התחתון.
הבנתי.
עד גבול הכאב, טיפה טיפה, ימינה ושמאלה, אבל לעשות את זה באיטיות ולא בכוח.
ובסוף זה עניין של זמן עד שזה נעלם?
עכשיו תראה, בדרך כלל, עם הרבה סבלנות, דברים כאלה, במשך, לפעמים אפילו לוקח 6 חודשים. זה לא עניין של יומיים שלושה. עכשיו, גם טיפולים בדיקור יכולים לעזור, גם טיפולים בשיאצו יכולים לעזור, גם אני מאוד אוהב אוסטאופתיה במקרים כאלה, כי היא די עדינה. זה סוג של מניפולציות, של הנאות שמניעים לך את עמוד השדרה, ויודעים בדיוק, הם יודעים בדיוק איך, איזה תרגילים, איך להזיז את עמוד השדרה ולאיזה כיוון, כדי לשחרר לך את העצבים שדפוסים.
הבנתי. אוקיי.
אוקיי?
תודה רבה.
כל טוב רן, תרגיש טוב.
תודה רבה לך.
כן, בבקשה. כן, מי איתנו?
שלום פרופסור קרסר.
שלום וברכה.
קוראים לי ליסה.
כן, ליסה, אני איתך.
בת 56.
כן.
רציתי פרופסור לשאול לגבי התרופת טבע רגיעות לילה, שאני קניתי.
על גבי מה?
רגיעות לילה.
רגיעון לילה, כן.
תרופת טבע. עכשיו, אני לא קניתי אותה כדי לקחת אותה בלילה בשביל לישון. אני קניתי אותה, וזה ככה, להירגע כשאני, בגלל שאני עם אנשים, אני, זה לא קשור אליי באופן פיזיולוגי, אני שואל שאני לא צריכה את זה במינון קבוע פעם ביום, בשביל הלילה. אז באיזה מינון אני יכולה לקחת את זה? כמובן שזה לא יהיה כל יום.
אין שום בעיה לקחת את זה, אם זה לא מרדים אותך, אין שום בעיה לקחת את זה.
לא, אבל יותר באותו זמן כמה אפשר ואיך.
כמה אפשר לקחת? אני לא מבין את השאלה.
למשל, אני לוקח קודם כל אחד.
אפשר לקחת 2 ביחד, אין שום בעיה. אפשר גם, זה לא בעיה. זו תרופת, כן.
אוקיי, אז לקחת 2 ביחד, וכמה פעמים ביום מקסימום?
כמה פעמים ביום?
לא באופן קבוע, פרופסור.
את יכולה לקחת את זה הרבה, זה לא, יש את זה בטיפות ויש את זה בדרג'ה כאלה.
לא, בדרג'ה לקחתי את זה. אז אפשר כאילו, כמו למשל להבדיל אופטלגין שלוקחים לפי...
את יכולה לקחת את זה, תראי, זה מכיל פסיפלורה בדרך כלל, מכיל ויטמינים, אני לא יודע, ויטמין B1, B6.
לא לדאוג.
לא, זה מכיל מליסה, אני לא זוכר בדיוק את ההרכב, נדמה לי שזה גם מכיל בלדונה.
כן. עשבים בריאים, נכון?
כן, בדיוק, אין איזה תופעות לוואי ממש.
בסדר גמור, פרופסור קרסו, עברת לי המון, שבת שלום.
רק מה שכן, לא, תראי, את לא יכולה לקחת קופסה ביום.
לא, ברור.
אם זה שניים, שלושה כדורים ביום, או שיש ארבעה, זה לא בעיה.
זהו, זה רק בשביל...
שום בעיה.
זה לא סוכריות, אני יודעת
לא, זה כן סוכריות, אבל סוכריות שמרגיעות, זה טבעי. קצת ויטמין B1, B6, B2, אני לא זוכר בדיוק את ההרכב. פסיפלורה, דברים שמרגיעים.
עכשיו, אם כבר אני שואלת לגבי...
בבקשה.
האופסרגין, לשיקוח כאבים כמובן, אז כל כמה שעות... אני לוקח את כל פעם שתיים. תגיד, אני מדבר כמובן במקרה רק שכאבים חזקים, אם יש.
את יכולה לקחת, אם את לוקחת כל פעם שתיים, את יכולה לקחת שישה ביום.
בסדר, פרופסור קרס, תודה רבה.
כל טוב לך, ליסה, כל טוב.
כל טוב, פרופסור קרס.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
עכשיו, דני, אני בקושי שומע אותך.
אז נבקש מסתיו שנסה להגביר אותך, ותנסה אתה לדבר בקול רם.
אני מדבר בקול רם, אבל אותך אני לא שומע.
אוקיי, אז אני צועק, עכשיו אתה שומע?
כן, בוא נעשה ככה.
אוקיי, מה השאלה?
השאלה שלי פשוטה, הכי פשוטה שקיימת, לפני חמש שנים.
רק תגיד לי איך קוראים לך ובין כמה אתה.
תחלון מריו.
ובין כמה אתה מריו?
אני בן 87 עוד מעט, 86, 7 עוד מעט.
אוקיי, מה השאלה?
דוקטור קרסו הוא רוחי צעירה כמו בן 16.
אוקיי, יופי.
יפה, עכשיו, אתה פעם היית אצלי גם בדפוס לפני המון שנים.
אוקיי.
חמש ראשון 77.
אוקיי.
כן, עכשיו לעניינים. אני שומע אותך בקושי, אבל לא משנה, אני אתגבר. אני אתגבר. לפני כחמש שנים, אני תוך כדי הליכה, פתאום אני מרגיש את הרגליים חמות אש, וזה התחיל מאז. אחרי זה, לאט לאט זה ירד, ירד, ירד לגמרי, וזה התחיל להיות, זה התחיל להציק לי, כשאני הולך לישון, זאת אומרת שאני קם בבוקר מוקדם, שעה 5-6 בבוקר, הרגליים צורפות לי, ורק אם אני לוקח לא ריבן, אז זה עובר. זה כל הקטע. עכשיו, לפני זה, הציעו לי לעשות דיקור סיני. חשבו אולי אין לי זרימת דם או משהו דומה לזה. הכל בסדר, בדיקות הדם שלי מצוינות. הכל 100% בסדר. הרבה אנשים אומרים לי שתיקח מגנזיום. אמרתי, לא, אני הולך לפרופסור קרסו, והוא יציע לי מה לעשות.
תראה, אם אתה גר באזור תל אביב, מגנזיום לא יכול להזיק לך, כי רוב המים כאן הם מותפלים ואין בהם מגנזיום. המים מותפלים ואין בהם מגנזיום. אז אם תיקח מגנזיום, להזיק זה לא יכול. מצד שני, כנראה יש לך דלקת בעצבים, שמופיעה לפעמים בגיל מסוים, יכול להיות בגלל חוסר ויטמינים. אין לך מחלות כמו סכרת, נכון?
לא.
אז כדאי לבדוק רמות של ויטמין B12.
זהו, B12, כי אני לוקח
D3. לא, D זה משהו אחר, אתה צריך B. בי, כמו בית, בי 12.
אי-בי.
כן, ואם לא ריבן עוזר לך, אז תיקח לא ריבן. בגיל 87, אני לא חושש שתתמכר ללא ריבן.
רגע, אבל הוא עוזר לי יופי, ברגע...
כן, אז תיקח.
הוא מסוים, נכון? הוא לא יזיק לי.
הוא לא יזיק לך, אבל יכול להיות שתתרגל אליו, ואז הוא כבר יפסיק להשפיע.
הלוואי ונחיה עד 180.
אני גם מאחל לך, לכן זאת בדיוק הסיבה שלא מפחיד אותי.
אם הוא לא משפיע, אז מה אני לוקח במקומו?
אתה יכול לנסות קלוניקס.
רגע, אני כבר רושם את זה. קלוניק עם קוף?
עם קוף.
רגע, דוקטור.
בסדר.
שנייה. איך זה?
קלוניקס.
תעיית לי את זה?
קוף למד, וו נון, קוף סמך.
קלוניקס.
כן, חצי כדור של חצי מיליגרם. תבקש מהרופא.
וזה מה זה עושה? מה זה יכול לעשות לי?
כמו לוריבן.
כן.
ואם זה יעזור לך טוב, וכשזה יפסיק להשפיע, תחזור ללוריבן.
זאת אומרת, אם אני לוקח אותו עכשיו, זה לא ייתן שום דבר.
זה ייתן במקום לוריבן.
במקום מה?
במקום לוריבן שאתה לוקח.
לא, אבל לוריבן הוא מצוין בשבילי.
אז תמשיך לוריבן, תמשיך.
זאת אומרת, להמשיך עד שאני לא ארגיש, זאת אומרת שאני ארגיש שזה לא מועיל.
בדיוק,
בדיוק. הבנתי. משהו אחר, שום דבר אחר, המגנזיום.
זה, מגנזיום תיקח גם.
הבנתי.
טוב, התוכנית נגמרת, אני מצטער.
תודה רבה, דוקטור.
כל טוב.
אני זוכר אותך מלפני 30 שנה, היית אצלי בדפוס.
כן, אוקיי.
עשיתי לך כבוד מלאכים, אתה לא זוכר אותי.
אני לא זוכר, אבל אני מברך אותך.
אני עשיתי לך אז כרטיסי ביקור ומתנה ממני אז בזמנו.
אוקיי, תודה רבה, אני אומר לך עכשיו. אוקיי, רבותיי, זהו, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. אני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ווואטסאפ אפשר לשלוח ל-054-70-103-70. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, לאחיה כהן וליעזר בן יהודה, לסתיו קורנס ומיטל נברו, תודה לכם, 0552-103-103, פרסומות חדשות, ומיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק הולכים ומפיקים את התוכנית, אחיה כהן על דיגיטל, אליעזר בן יהודה על הלייב, סתיו קורנס אחראי על השידור ב-103 FM, ומיטל נברו אחראית ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו, כרגיל, 0552-103-103. אני חוזר, הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. ניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרים, או בעברית תקנית הודעות, וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
מדברת יפה, אני בת 72.
כן, יפה.
קודם כל אני מברכת אותך לכל טוב שבעולם על העזרה שאתה עושה לכולנו.
תודה.
מגיע אותנו, שהשם יאהב אותך, שיש הרבה אנשים אוהבים אותך.
תודה רבה, תודה.
עכשיו, אני בת 72, וכבר חודש וחצי אני סובלת מרגע קר לי ורגע חם לי שאני מזיעה. ועשיתי בדיקות דם, אמרו בסדר, יש לציין שאני מקבלת סיפרלקס בכמות קטנה מ-10 מיליגרם,
כן.
ואמבין לשינה, והשאר אני מקבלת תוספות מזון.
מה זה רגע חם ורגע קר? כמה פעמים ביום יש לך התקפות כאלה? בדרך כלל זו תופעה שאנחנו מכירים אותה והיא לא מסוכנת.
לא, אבל מפריע. מפריע כן. לעשות 3 פעמים מקלחת ועוד אני מרגישה שאני...
זה יותר בלילה או זה גם ביום?
גם ביום, גם בלילה.
התקפים, כמה זמן את מרגיש, כמה זמן זה נמשך ההתקף של גלי חום?
4-3 דקות.
ואז את מזיעה כולך וצריכה כאילו להחליף כבר את הבגדים?
לא, עד כדי כך, אבל לא, לא נעים. אם יש לי אפשרות להחליף בגדים שאני נמצאת בבית, כן.
לא, 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 אני רוצה להגיד, את פתאום מתחילה להזיע... את רק מרגישה חום או את ממש מזיעה ונוטפת מים? כי זה חשוב הדברים.
מזיעה ונוטפת מים בפנים, בגוף.
טוב, מה שאני מציע זה שני דברים. את צריכה ללכת לבירור גם לאנדוקרינולוג וגם לנוירולוג. הלו, יפה, את איתי?
כן, אמנם שאני מקבלת את הסיפרלקס, יש כאילו שייך לנורולוג.
הציפרלקס לפעמים יכול לגרום לגלי חום, לפעמים.
אבל קור גם.
כן, אבל לכן אני אומר שלפעמים יש בעיות בטרמורגולציה, ברגולציה של חום וקור. לכן אני אומר שמה שצריכים לעשות, זה כשיש גלי חום וגלי קור, לפנות לאנדוקרינולוג, וגם לנוירולוג שיבדקו את כל האפשרויות. זה לא משהו שהוא בדרך כלל מסוכן, לא. אבל צריך לבדוק את זה, אפשר לבדוק.
איזה רופא אמרת?
אנדוקרינולוג, רופא של בלוטות.
כל טוב לך, שבת שלום,
חג שמח, שבת שלום. אמן, אמן, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, אני אלכס, בן 70.
כן, אלכס.
בזמן האחרון, בערך חודשיים, הופיע לי תופעה די מוזרה. פתאום אני משמיע איזשהו צליל, וזה כאילו תנועה בלתי רצויה, אני לא יכול לשלוט בזה. אבל
מה זאת אומרת משמיע צליל? מהפה יוצא לך קול או...
כן, כן, מהפה מה יוצא לי קול, אבל ככה בערך, משהו כזה.
כן.
משהו כזה. אבל מה שכאילו רציתי לציין, שבזמנו לאבא שלי, בערך בגיל שלי או יותר מאוחר, כאילו, הוא היה משמיע צלילים, אבל הרבה יותר חזקים. אז יכול להיות שזו תופעה גנטית, אני לא יודע, אף פעם לא שמעתי על דבר כזה.
תראה, זה יכול להיות סוג של תיק מסוים. זה כאילו שיוצאים לך גזים מהקיבה, או זה כמו גרפץ כזה, או שזה כאילו מהריאות זה יוצא?
זה מהריאות, אבל בקשר לקיבה, אני כאילו חשבתי בהתחלה שזה סוג של... סוג של... רפלוקס, כן. ואז התחלתי לקחת את התרופה, מה שאני לוקח להורדת חומציות,
נקסיום.
פעם אחת ביום, פעמיים ביום, ותדירות של תופעה ירדה, משמעותית. אבל לא נעלמה, כאילו.
תראה, אבל אתה יכול להרגיש, אם זה כאילו משהו שיוצא, אוויר שיוצא מהקיבה, או אם זה קול שאתה משמיע אותו, שאתה מרגיש צורך להשמיע אותו, ואז אתה משמיע אותו. אתה מבין מה שאני אומר?
כן, כן, כן. אני לא מרגיש שיש איזה קשר עם קיבה. וגם הלכתי לאפוזנגרון, נבדקתי על ידי אפוזנגרון.
לא, זה לא משם, זה לא מאף אוזן וגרון.
כן, הוא אמר שזה לא קשור אליו.
זה בא מהגרון. עכשיו, מה שמוציא קול מהגרון, זה או משהו, אוויר שיוצא מהריאות, או אוויר שיוצא מהקיבה. אלה הם האפשרויות. אז אם יש לך רפלוקס ומצטברים לך גזים, והגזים האלה משתחררים, זה יכול להיות, זאת יכולה להיות סיבה אחת, שיש אוויר כאילו, או גזים בתוך הקיבה, או אם זה מהריאות, ואז זה יותר דבר שהוא תיק. עכשיו, הרבה אנשים, כשהם מדברים, הם בולעים אוויר, מה שנקרא אירופגיה. וכשהם בולעים אוויר, האוויר כאילו גורם לחץ בקיבה, ומדי פעם הוא משתחרר בצורת כמו קול. זה לא גרפץ, כי זה לא התקפצות, אבל זה כאילו שפתח נפתח ויוצא האוויר והוא נסגר. זאת התופעה. כנראה שזה...
אפשר לעשות את זה משהו, אין מה לעשות את זה.
תשים לב אחרי תשים לב קודם כל אם אתה מדבר מהר, אם זה קורה יותר. בלילה אני מניח שזה לא קורה לך, או אם אתה יושב ורואה טלוויזיה ולא מדבר הרבה זמן, אם זה קורה או לא קורה.
זה גם קורה שאני מסתכל טלוויזיה.
כן.
ולא מדבר הרבה זמן.
אבל אכלת קודם.
בקשיבת השאלה,
כן.
אני אוכל כל שעות, כל שלוש שעות לפחות.
אוקיי, אז יכול להיות בכל זאת גזים שיוצאים מהקיבה. כלומר, אוויר שיוצא מהקיבה, והוא יוצא, הוא עובר דרך מיתרי הקול, ומוציא את הרעש הזה.
אוקיי.
הוא מרעיד את מיתרי הקול.
אוקיי, אפשר עוד שאלה קטנה?
בבקשה, בבקשה.
עכשיו, זה קשור לאשתי, בת 70 גם.
כן.
שהיא מתעררת, היא מרגישה חולשה באצבעות, או שלא מרגישה, לא מרגישה בכלל יד, וקשה לה לעשות תנועה, אבל וזה... אחרי שהיא חוזרת לעשות תנועה, התופעה הזאת נעלמת.
שום דבר, לא לדאוג, זה מעמוד השדרה. זה אחרי שנה, זה קורה בערך בשלוש בבוקר?
גם בלילה וגם בבוקר זה קורה.
לא, בשלוש בלילה, בשלוש לקראת בוקר אני מתכוון.
זה גם בלילה וגם בבוקר, נגיד, שמתעררת בשש, או בשמונה, או בתשע, בעשר בבוקר.
היא לוקחת כדור שינה?
לא, כדורי שינה לא לוקחת.
לא לוקחת. תראה, כשאנחנו לא מזיזים את... כשאנחנו ישנים בלילה וישנים יחסית טוב, ולא מסתובבים כל הזמן מצד לצד, לפעמים נוצר לחץ מעמוד השדרה בגיל מסוים, והוא גורם לכך שאנחנו מתעוררים, והיד היא כמו מתה. היד כמו מתה, אי אפשר להזיז את האצבעות, יש כאלה שמרגישים שגם היא כאילו נפוחה להם, ורק הם עושים קצת תנועות, ולאט לאט ההרגשה חוזרת. זה מעמוד
כן,
השדרה.
כן, כן, אחרי תנועות התופעה הזאת נעלמת, כן.
אז אין מה...
לבאר,
אז כן. אין מה, אין מה לדאוג, זה מעמוד השדרה. יש לה שינויים בעמוד השדרה, וזה משם.
כן, יש שינויים
כן.
ניוונים, כן.
כן.
טוב, אין טיפול היא לא צריכה, נכון?
שום דבר.
טוב, המון המון תודה.
כל טוב.
הרבה בריאות, הרבה בריאות.
כל טוב, אוקיי. ועכשיו רבותיי, מחקר חדש.
ועכשיו מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
אוקיי, כמנהגנו מדי תוכנית, ניתן לכם איזה מחקר קטן על קצה המזלג, וכולנו היום מכירים את ה-AI, וה-AI זאת האינטליגנציה האוטומטית שמפעילה אותנו ועונה לנו על כל השאלות, והיא משמשת בצורות שונות של ג'ימיני או של ג'ט-GPT, או של קלוד, או יש כל מיני טכנולוגיות של AI מתקדמים, והם שינו את החיים של חלק גדול מאיתנו. והם לא רק שינו את החיים, לא רק הם שינו, הדור שלפניהם, כלומר כל הטלפונים הסלולריים שינו את החיים שלנו, וכל הטלפונים הסלולריים גורמים לכך שאנחנו יותר מטומטמים, כלומר אנחנו משתמשים פחות בתפקודי המוח שלנו. וקבוצה של חוקרים, גם ממיקרוסופט וגם מאוניברסיטת קרנגי מלון בארצות הברית, החליטו לבחון את ההשפעה של השימוש ב-AI על העבודה שלנו ועל האינטליגנציה שלנו ועל היצירתיות שלנו. והם לקחו קבוצה של 319 בני אדם שהשתמשו בצ'אט GPT או בכל הטכנולוגיות של AI לפחות פעם או פעמיים בשבוע בעבודה שלהם, והם ראו שהאנשים האלה, ושהם משתמשים בזה ליצירתיות, לאיסוף מידע, ליצירת כל מיני, לכתוב מאמרים, ובעיקר לחשיבה ביקורתית. והם שמו לב שיש ירידה בחשיבה ביקורתית. כלומר, אנשים, זה מה שהם בדקו בעיקר. אם אדם צריך לכתוב מאמר ומשתמש בזה, אז זה יכול לעזור לו. אבל במקום לחשוב חשיבה ביקורתית, אנשים היום נותנים את הנתונים, ובמקום להקפיד מה הם רוצים ולחשוב בעצמם, מה הם רוצים לחשוב, הם חושבים על הפורמט, איזה שאלות לשאול את ה-GPT, כדי שהם יקבלו את התשובה הנכונה. אז שני שליש מנבדקים העידו על עצמם, כי ככל שהיו בטוחים יותר ביכולת של עצמם, או ככל שהם היו בסמכו יותר על ה-AI, רק שנייה אחת, ככל שהם סמכו יותר על ה-AI, אז הם, הירידה או התפקוד שלהם, מבחינה קוגניטיבית, בקבלת ההחלטות, הייתה יותר נמוכה. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? אוקיי, יש לנו וואטסאפ אחד, וכותבת אותי מאזינה, שמי דליה, אני בת 73, בבדיקת הדם האחרונה מלפני שבועיים, הקלציום היה 10.8, ואתמול בבדיקה חוזרת 10.7, האם יש סיבה לדאגה? אין שום הבדל בין 10.7 ל-10.8. שום סיבה. זה אותו דבר, זה באותה סטיית תקן, גם בין 10.6 ל-10.9 אין הבדלים גדולים, אין שום סיבה לדאגה, סך הכל אם חסר סידן, הגוף לוקח אותו מהעצמות, אז את יכולה להיות רגועה, אין צורך לשפר שום תוצאה, ותמשיכי אותו דבר כמו שהיא, כמו שאת נוהגת, שום דבר לא מסוכן, ומי איתנו על הקו.
רגע שנייה, רגע, רגע,
יש עוד...
בין ה-40, גם את השאלה
אתה רואה? רק שנייה, אומרים לי בין 40, כן. אני בין 40 מלא, מלא, כלומר, אני מניח שהוא שמנמן, מתאמן חצי שנה באימונים רעידות בגוף, באימונים, יש לי רעידות, כנראה יש לו רעידות בגוף כשהוא מפהק, כל הגוף רועד מהמתיחה, זה מדאיג, הייתי אצל נוירולוג, אמר שלא נראה הכל תקין. הרבה אנשים, או שהם מפעקים, או שהם נמתחים במיטה, מופיע איזשהו רעד, שום דבר, אל תתייחס, אין לך שום בעיה נוירולוגית. כן, זהו, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני ישראלי שמתגורר המון שנים בחול.
כן.
לפני מספר שנים היה לי סחרחורת, ועשו לי MRI, וב-MRI התגלה שיש לי אנוריזם.
כן.
גודל של 8 מילימטר. כן.
איפה?
במוח.
לא, ברור במוח, אבל איפה במוח?
בצד ימין.
לא, אוקיי. לא, זה לא משנה. אני התכוונתי באיזה עורק, באיזה מקום, אבל לא משנה, אתה כנראה לא יודע. אוקיי, מה השאלה שלך?
השאלה שלי, אם הציעו לי לעבור טיפול בקוילינג, לשים קוילינג.
כן, לשים קוילינג, זה טיפול טוב, לשים קפיץ, שהוא מונע מהנויריזמה להתפוצץ.
מונע מהנויריזמה, אתה ממליץ לי לעשות את אני, זה? אני,
בן כמה אתה?
68.
אז קודם כל בוא אני אגיד למאזינים שלנו מה זה אנוריזמה. אנוריזמה זה מצב שבו יש התרחבות של כלי דם בצורת בלון. כלומר, בכלי הדם שלנו יש שכבות. יש שכבה של שרירים שהולכים לאורך, עוד שכבה של שרירים שהולכים לאורך, ושכבה אחת של שרירים שמולכים בצורה מעגלית, והם כאילו חובקים ושומרים על האורק שיהיה עגול ובאותה צורה ובאותו רוחב. לפעמים ששכבה אחת חסרה, בדרך כלל השכבה הזאת, וזה קורה בדרך כלל באזורים של התפצלויות, אבל לא רק, המקום הזה נעשה יותר חלש, כי השריר שם איננו, לא קיים או שהוא יותר חלש, ונוצר מעין בלון. הבלון הזה זה הנויריזמה, התרחבות של העורק, וכשיש לחץ דם או במאמץ או במצבים מסוימים, זה עלול להתפוצץ ולגרום לדימום. אם זה בבטן, הדימום בבטן, אם זה במוח, הדימום במוח. היום אפשר להכניס קפיץ לאזור מסוים, ולמנוע 99% מהסיבוכים שיכולים להיות, ולכן אני ממליץ לך בחום לעבור את זה.
הבנתי, אין בזה שום סיכון של... היו לי מספר פעמים כבר תור, וממש לפני שנכנסתי לחדר הניתוח...
תראה, אני לא יודע באיזה מדינה אתה נמצא, ומה הניסיון של הרופאים שעושים את זה.
אני אבל... נמצא בבריטניה, בבית חולים הנוירולוגי.
אז אתה יכול להיות רגוע ולעשות את זה שם בשקט. אם זה בבית חולים הנוירולוגי בבריטניה, בעיר גדולה...
כן, בעיר גדולה,
בלונדון. לך על זה, לך על זה בשקט נפשי רב.
הבנתי, וכמה זמן ההחלמה של זה?
לפעמים, כמה יומיים אתה בבית, זה לא פרוצדורה.
אוקיי.
עושים את זה תחת שיקוף, בדרך כלל תחת רנטגן.
זה בהרדמה?
זה בדרך כלל עושים את זה בהרדמה, בוודאי, כדי שלא תזוז ותגיד להם מה אתה חושב עליהם בזמן הניתוח. כן.
אוקיי, כי עברתי שתי אפיזודות של שתי
אירועים של
גילם ברי סינדרום בעבר.
לא קשור,
כי אני פעיל, פרופסור, אני פעיל, אני...
בוודאי, בגיל 68 לא תהיה פעיל, אז מתי תהיה פעיל? בוא נדבר עוד 10 שנים, אז אתה יכול להגיד, תשמע, יצאתי לפנסיה.
הבנתי. בסדר, פרופסור, תודה רבה.
אוקיי, כל טוב לך.
חיזקת
אותי. לא, תלך על זה, ואתה בבתי חולים, בעיקר בנוירולוג'יקל הוספיטל בלונדון, יש להם ניסיון רב, יש להם טכנולוגיה טובה, יש להם ציוד נהדר ורופאים נהדרים.
בסדר גמור, פרופסור.
אוקיי.
תודה רבה, שיהיה לך שבת שלום.
כל טוב. כן, ומי איתנו, הלו?
שלום
וברכה.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום, מי אני?
שמי סימונה, אני בת 57.
כן.
ולאחרונה התגלתה אצלי האורטה בטנית.
כמה סנטימטר? מורחבת, אני מבין.
נכון, 3.5.
כן.
מסתבר.
רק מעקב, כן.
רק מעקב, אתה אומר?
לא, תמשיכי לשאול, כי תכף אנחנו נסביר על מה מדובר.
בגלל שאני בחורה צעירה ובלי מחלות רקע ולא נוטלת תרופות, ואני בחורה פעילה, אני עובדת, בדקו אצלי את ההיתכנות של מחלה גנטית. חשבו שזה מה שזה. ואז שלחו אותי לבדיקות גנטיות, והתגלתה אצלי מחלה שכנראה, כפי הנראה, נולדתי איתה ולא ידענו עליה. קוראים לה אלרס דנלוס וסקולרי.
איך?
אלרס דנלוס וסקולרי.
אני לא קולט את ה... איך את אומרת? אלס או אלף?
אלרס.
הלרס.
הלרס דנלוס וסקולרי.
כן.
אתה מכיר אותה?
אני שמעתי עליה, אני לא כל כך בקיא באלרס דנוס, אני יודע שזאת תסמונת, מה שאני יודע שזה, שיש כמה תסמונות גנטיות כאלה, זה 10 תסמונות שהן שונות, שהן פוגעות ברקמות חיבור.
זה בדיוק
כמו שיש. בקולגן, בעיקר כן. בקולגן, אבל אני לא בדיוק בקיא בכל הזה.
זה הקולגן, הרקמת חיבור.
זהו, אז אני לא כן. כך בקיא בה, זה דבר די נדיר, לא, לא נדיר, די נדיר, ואני נדיר, לא נדיר, כך בקיא.
נדיר, נדיר.
ובגלל, כן, ויש איזה 10, 12, 14 סוגים שונים של וריאציות של המחלה,
כן.
ו... מה שאני יכול להגיד לך זה שזה יכול לגרום באמת לבעיות וסקולריות. אבל זאת מחלה, זאת מחלה של רקמת החיבור. והיא גם גורמת לפעמים, עד כמה שאני זוכר, להיפר-רלקסיסיטי, לרגישות יתר, לגמישיות יתר.
זהו, שאין לי את זה.
אוקיי.
אני עם הסיפור של העורקים, ורידים,
כן,
כל מה שקשור
כן.
לעורקים.
ופה, כן, אוקיי. אז תקשיבי אליי.
חוץ מהאורת הבטנית, יש לי גם בכליות, בתחול.
תראי, מה שצריך לעשות במקרים האלה, זה רק להיות במעקב. למה? כי מפרצות, איפה הן מסוכנות בעיקר? הן מסוכנות בעיקר במוח ובאורטה. האורטה זה האורק הראשי הגדול שיוצא מהלב, והוא מזין את כל כלי הדם. יש לנו, הוא עולה למעלה, זה נותן כלי דם למוח, מסתובב בצורת מקל של סבא ויורד למטה. ואם הוא רחב שם מעל לחמישה סנטימטר, אז זה מחייב אותנו להתאג, להגן. כולנו מכירים את אריק איינשטיין, זכרו לברכה, שהייתה לו הנאוריזמה של האורטה שהתפוצצה, ואם הנאוריזמה מתפוצצת, אין אפילו זמן להגיע לחדר מיון. כי זה האורק הגדול ביותר, וכל אדם מיד יוצא לחלל הבטן ומתים תוך שניות. אז, אבל מה? אנחנו יודעים מניסיון שעד 5 סנטימטר, זה לא מסוכן. אצלך זה 3.5 סנטימטר. עכשיו, זה לא יכול להגדול מ3.5 סנטימטר ל5 סנטימטר ביום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. לכן בדרך כלל ממליצים פעם בחצי שנה לעשות אולטרסאונד של הבטן, ולראות מה הגודל של האורטה.
אוקיי, יש דברים מסוימים שהיית ממליץ, כי אמרו לי לא ספורט
שמעלה את הספק. לא, תראי, השאלה היא, את יודעת על מקומות נוספים שיש לך אנוריזמות?
כן.
איפה?
כליות, חול, לבלב ומשני צידי הראש.
אז לא הייתי עושה ספורט הישגי, לא הייתי עושה מאמצים קיצוניים שמעלים לחץ דם, כי אם יש לך אנויריזמה באיזשהו מקום, וכלי הדם מתפוצץ, אז, ולחץ הדם עולה, אז אנויריזמה, הדופן של כלי הדם הוא יותר חלש, וזה עלול להתפוצץ. אבל תחי חיים רגילים, לא לעשות מאמצים גופניים מוגזמים.
אמרו לי לא להרים כבד גם, כן.
נכון, להרים כבד זה לעשות מאמץ, ולנסות לא לעלות במשקל.
זהו.
אבל, כן.
בעיה רצינית עם זה, כן, אוקיי. כן. כי... אני מודה לך, פרופסור.
כן. כל טוב, כל טוב.
תודה רבה רבה לך.
בבקשה, בבקשה. כן. מי איתנו? הלו?
שלום, חני.
שלום, חני. בת כמה חני?
אני בת 34.
כן.
כן, אני רציתי לשאול לגבי כדור לוסטרל.
לוסטרל, כן.
כן, כן. אני אגיד פשוט לפרופסור, אני אסביר לו את הרקע.
רק שנייה, לוסטרל זה כדור ממשפחת ה-SSRI, יש ב-50 מיליגרם וב-100 מיליגרם, והוא כדור שנותנים אותו קצת להוריד, להרגיע את מערכת העצבים האוטונומית, ובואי תמשיכי.
אוקיי, כן, רציתי לשאול, פשוט שכחתי לשאול את, את הפסיכיאטר פרט מסוים, ולגבי, הוא שאל אותי מישהו בחלות רקע, ובעיקרון אין לי, אבל פשוט לפני שנה וחצי, היה לי טריגליצרידים גבוהים, של 216, ועשיתי אולטרסאונד כליות, ואולטרסאונד, וראו בעצם שיש לי כבד שומני, משהו כאילו שלא ראו את זה אפילו באנזימי כבד, האנזימי כבד היו סכינים לגמרי, לא משהו שהיו רואים.
אנזימי כבד משתנים רק שיש נזק גדול לכבד. אז אנזימי כבד הם לא דבר שאפשר הרבה לסמוך עליו. עכשיו, כבד שומני, כמה כבד שומני? למה אני שואל? כי בכל כבד יש שומן. גם אצל אנשים רזים יש להם כבד שומני. כבד שומני יכול לבוא מכל מיני מצבים. יש לך עודף משקל?
לא, אז אני אגיד, לי היה בעצם, לא הייתי ממש שמנה, אבל היה לי סוג של קצת 6-7-8 קילו בבטן, כאילו, השמנה ביטנית כזאת. אז עשיתי דיאטה, ולקחתי כדור התוזט, וזה באמת הוריד לי את המצב של הכבד שומני, ובעצם נעלם. חזרתי אל האולטרסאונד, okay. ונעלם לי הכבד שומני.
אז באמת, טריגליצרידים עושים כבד שומני, שומני, עודף משקל עושה כבד שומני, כדורים מסוימים, תרופות שיכולות לעשות כבד שומני, אלכוהול ואלכוהוליזם עושה כבד שומני. אבל כבד שומני...
כן, לא, פרופסור יכול לדבר.
כן, כבד שומני יש לכולנו. כלומר, 5% שומן בכבד זה דבר נורמלי. כלומר, זה הכבד הנורמלי. עכשיו, יכול להיות כבד שומני בדרגה קלה, בינונית או קשה. אז השאלה, עד כמה הכבד שלך הוא שומני?
הדרגות... אני אסביר לפרופסור, פשוט, אני במקרה עשיתי אולטרסאונד כליות ושתן, כי פשוט היה לי אבן בכליה בעבר, אז עשיתי מעקב, ותוך כדי האולטרסאונד כליות, פשוט ראו כבד שומני, ואפילו לא רשמו באיזה דרגה זה היה. כי זה לא...
יש דרגה, יש, כן, תראי, כל זמן שאין, תראי, יש מצב שנקרא פיברוזיס, וישנה בדיקה שנקראת פיברוסקן. ובכבד שומני בדרגת חומרה שלישית, בדרגת חומרה גדולה, אז לפעמים יש גם הצטלקויות של הכבד, ואז זה מצב שהוא מסכן חיים, יכול לגרום לשחמת, מה שנקרא צירוזיס. אז לכן צריך, אם זה בצורה קלה או בצורה בינונית, רק להיות במעקב. עכשיו, ברגע שאת תורת טריגליצרידים, אז את פתרת את ה... את יכולה לפתור את הבעיה, והמצב של הכבד ישתפר. כדי שתהיה הפרעה בתפקודי כבד, צריכה להיות הפרעה קשה מאוד, צריך להיות כבד שומני בדרגה מאוד גדולה.
הבנתי, אז עכשיו, למה אני מתקשרת בעצם? כי עכשיו בעצם, זה היה לפני שנה וחצי, עשיתי אחר כך אולטרסאונד חוזר, והכל הסתדר, נעלם הכבד שומני.
נו יופי.
אז עכשיו, די, לפני שנה וחצי. עכשיו, בעצם עשיתי בדיקות דם לפני 4 חודשים, והטריגליצרידים שלי היו 151, והתחלתי קצת לעלות במשקל, עליתי איזה 7 קילו. אז אני מאמינה שזה בגלל זה, אמנם אני לוקחת את התוזט, אבל זה כנראה לא ממש...
אבל תראי, האתוזט הוא מצוין לחולסטרול הכללי. האתוזט משפיע פחות על הטריגליצרידים. טריגליצרידים אפשר להוריד על ידי הורדת פחמימות, לא שומנים, כי השומנים, אמנם טריגליצרידים הם שומנים, אבל הם שומנים שמקורן בפחמימות. אם אני אוכל עכשיו עוגה עם סוכר וגלידה וארטיק, ארטיק, יש עוד דבר כזה, אני חי מהגזם, כן, כן, ואוכל לחם לבן עם ריבה, אני אשמין. הסוכר יהפוך לשומן, סוכר בצורה ציורית הופך לשומן דרך טריגליצרידים, ולכן מה שאת צריכה לעשות, להוריד פחמימות, את תורידי פחמימות, את תרדי גם במשקל, והטריגליצרידים שלך ירדו.
הבנתי, ואין כדור להורדת טריגליצרידים?
יש, אבל אם את יכולה להוריד את הטריגליצרידים עם דיאטה, זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר בריא, ומזיק פחות לכבד.
הבנתי, אז למה אני שואלת? כי רציתי לדעת אם מותר לקחת בכזה מצב כדור לוסטרל.
מותר.
מצב שאני...
מותר.
אני חוששת, מה בעצם אני חוששת? שבעצם זה היה לפני 4 חודשים. אני חוששת שנגיד עכשיו את הטריגליצרידים שלי עלו עוד מלפני 4 חודשים, שזה היה 151, ועכשיו נגיד זה הגיע, סתם אני אומרת, נגיד ל-220 הטריגליצרידים. אז אני חוששת שזה הגיע לכבד שומני כבר.
לא, 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 אל תכנסי לסרטים. את צריכה, אל תכנסי לסרטים.
אני צריכה לעשות קודם בדיקות דם.
לא, תורידי, תקחי את הלוסטרל שהרופא אמר לך, תרגיעי את המערכת. את לא צריכה לבדוק אנזימי כבד, את לא צריכה לבדוק ולעשות שום דבר, תתחילי לוסטרל, במקביל.
זה מזיק הלוסטרל?
לא מזיק הלוסטרל, בדרך כלל. לא, כל כבד, כל תרופה מתפרקת דרך הכבד, אבל הכבד שלך, אם הוא כבד שומני, הוא לא קשור ללוסטרל. עכשיו, מה שאני מציע לך, מה שאני מציע לך, זה קודם, איך אומרים, קודם כל תירגעי. זה קודם כל. לא, את צריכה, קודם כל תקחי את הלוסטרל, והלוסטרל יעזור לך להירגע. אז קודם כל תירגעי. ואחר כך תורידי את הפחממות. תורידי, את לא צריכה להפסיק לגמרי. אבל תנסי להוריד כמה שאת יכולה פחממות, ואחר כך תחזרי ותבדקי את הטריגליצרידים שלך.
אבל אין מניעה בעצם, אם הטריגליצרידים שלי עלו ממש הרבה, ובעצם זה כבר הגיע למצב של כבד שומני, זה לא משהו שלוסטרל יכול לגרום נזק לכבד.
לא, לא, אין שום קשר בין לוסטרל לכבד שומני.
זאת אומרת שאין מניעה לקחת לוסטרל עם כבד שומני.
אין מניעה.
וטריגליצרידים גבוהים.
אין מניעה, ו-151 זה לא גבוה.
כן, זה היה לפני 4 חודשים, עכשיו אני כבר לא יודעת כמה זה היה.
מעל ל-200 זה גבוה, אנחנו רוצים שזה יהיה פחות מ-150.
הבנתי, ואם זה מעל 200, אמנם לא בדקתי, אבל אם זה מעל 200, גם מותר לקחת את הלוסטרל, אין מניעה.
מותר, מותר, מותר.
בסדר גמור, תודה רבה פרופסור.
אבל מה שאת צריכה זה להוריד פחממות.
הבנתי, בלי קשר ללוסטרל.
בלי קשר לשום דבר. לא, כדי להוריד שומנים בדם, כדי להוריד טריגליצרידים.
הבנתי.
וכדי לשמור על הכבד.
הבנתי, והפרופסור אומר שאין צורך לעשות קודם כל בדיקות של אנזימי כבד.
לא צריך, לא, אל תיכנסי לסרטים.
לפני שאני לוקחת לוסטרל.
קחי לוסטרל, במקביל תורידי פחממות, ובעוד 2-3 חודשים תבדקי בדיקות דם.
תודה רבה.
כל טוב. זה רבותיי, אנחנו ברביע האחרון של התוכנית, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה עוד להספיק ולעלות לשידור, 0552-103-103 זה לוואטסאפים, סליחה, 0552-103-103 לעלות לשידור, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, עוד כמה שאלות מהוואטסאפים, כותבת לי מאזינה בת 57. לפני 5 חודשים עשיתי חיסון שפעת, ומאז יש לי כאבים בכתף ובזרוע. אמרו שיש דלקת וזה לא עובר. ניסיתי פיזיותרפיה וטופן, מה ניתן לעשות? אז קודם כל, לפני 5 חודשים קיבלת חיסון לשפעת, ועד היום יש לך כאבים בכתף, זה כנראה לא מהחיסון. כלומר, בחיסון נגד שפעת יכולים להיות כאבים ליום, יומיים, שבוע גג, אבל לא ל5 חודשים. אני מניח שהכתף שלך, שאזור החיסון הוא לא אדום והוא לא חם והוא לא דלקתי. אם האזור שקיבלת בו את הזריקה הוא אדום והוא חם והוא מודלק והוא נפוח, אז זה יכול להיות קשור לחיסון, ואז את צריכה לקבל אנטיביוטיקה. לא נראה לי שזאת הבעיה. נראה לי שהכאבים בכתף קרו במקביל לחיסון שאת קיבלת, ולא בגלל החיסון שאת קיבלת. עכשיו, כאבים בכתף יכולים להיות מעמוד השדרה הצווארי או מהכתף. מה שצריכים לעשות זה ללכת לאורתופד, שיבדוק את הכתף ושיבדוק את עמוד השדרה הצווארי, או שיעשו לך צילום של הכתף והדמיה או צילום של עמוד השדרה הצווארי, ואני מוכן להמר ב-99.9% שפה הבעיה היא או בעיה מהכתף או בעיה מעמוד השדרה. לדעתי זה לא קשור בשום פנים ואופן לחיסון נגד שפעת שאת קיבלת. זהו, זה מה שאני יכול להגיד לך. מתאים לי שזה בעיה או מהכתף, יכול להיות שנקרא לך גיד, שאופייני לאנשים בסביבות גיל ה-60, לחלק גדול מאיתנו יש קרע של גידים בכתף, יכול להיות שזה הקרנה מעמוד השדרה הצווארי, בדרך כלל מאזור C4, C5, זה האזור שמקרין לכתף, אבל זה מה שצריך לעשות, ללכת לאורתופד. ושאלה נוספת, יש לי טרומבוזה בבריד, שנמצאת מחוץ ומעל הכליה השמאלית. האם אני צריכה לעבור ניתוח להסרת הטרומבוזה, ושישתילו לי סטנד, קפיץ מתכת במקום הבריד? תודה, שבת שלום. תראי, אני לא יודע באיזה מצב הטרומבוזה, אם הטרומבוזה מאורגנת ועד כמה היא מאורגנת, אם אפשר להוציא אותה, אם אי אפשר להוציא אותה, אם את צריכה לעבור ניתוח, או מספיק להשתיל שמה תומך, שזה הסטנד, שזה קפיץ שהוא מרחיב את המקום, אני מניח שזה עצירות של, של עורק הכליה, אבל קשה לי להגיד לך, בלי שיש לי מספיק אינפורמציה, אם הרופאים אומרים שניתן להכניס תומכן, כלומר סטנד, זה הקפיץ שמארגן ושומר על הכל ופותח את, את הדופן, תעשי את זה, ואם לא, אז צריך לעבור ניתוח להסרת הטרומבוזה. אבל את זה אני לא יכול לתת לך, אין לי מספיק אינפורמציה, הרופאים שמטפלים בך, תשמעי בקולם, אם ניתן לשים קפיץ, לשים קפיץ. יותר פשוט, יותר זריז, יותר מהיר. ואם אין ברירה וצריכים לעבור ניתוח, עוברים ניתוח, אין בעיה. זהו, ומי איתנו על הקו?
כן, שלום.
הלו.
כן, שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
מצטער, קודם כל, העברית שלי לא כל כך טוב, אני עולה חדש.
אין בעיה. כולן, אנחנו מדינה של עלייה, יש הרבה אנשים שלא מדברים טוב עברית, אתה בטח מדבר יותר טוב עברית, מאיפה אתה עלית?
אני לא רוצה, מאירופה.
אתה מאירופה, אני בטוח שאני מדבר את השפה שאתה עלית ממנה יותר גרוע ממה שאתה מדבר עברית, לפי מה שאני שומע.
תודה רבה, קודם כל תודה רבה לתוכנית, אני שומע מאזין קבוע. אני בן 40, קצת מלא, הייתי הרבה יותר, אבל בגלל ניתוח אינוף שוודי, אז הורדתי 30-40 קילו, כל הזמן עולה, 10 ויורד, אני מנסה לשמור על עצמי, אני גם מתאמן כשאני יכול פעמיים שלוש אימוני כוח עם מאמן.
מצוין.
שמתי לב בזמן האחרון, שאני מתחיל מאוד מאוד לראות כשאני עושה מאמצים, כמו שרעידות ממש כשאני מחבר את היד, כאילו כשאני עושה שריר ביד, ממש היד שלי...
נו, זה נורמלי. כשהשריר לא חם, וכשהשריר לא חם והשריר לא מאומן, אז במתח שרירי, שריר רועד, זה דבר הכי פיזי.
כשאני מפהק, ממש כל הגוף שלי רועד, זה נראה רחוק כמו סוג של התקף, לא הייתי אומר אפלפסיה.
כן, אבל זה רק שנמשך כמה שניות.
ממש שניות, רק כשאני מתאמן. חוץ מזה, אין לי את זה. השאלה אם זה מדיג או לא מדיג.
לא מדיג. לא מדיג. קודם כל, בוא נפריד בין שני דברים. יש אנשים שכשהם במיטה עדיין, נמתחים במיטה כשהם מתעוררים, מופיע רעד כזה, בגלל רעד של שריר, כשהם נמתחים, כשהם כאילו מתעוררים ומותחים את הידיים, יש כאלה שהם מפעקים, וכשאנחנו מפעקים חזק בעיקר, אז אנחנו גם מותחים שרירים, ואז יכול להופיע רעד שנמשך שנייה או שניים, זה דבר נורמלי.
אפילו כשזה עכשיו, ממש כל, מה... כל הגוף והראש והידיים?
כן, כן, כן. לא, לא מדאיג. לא מדאיג. וגם אחרי מאמץ, גם אחרי... לא, 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 לא. לא פרקינסון, לא בן דוד של פרקינסון, לא גיס של פרקינסון ולא אח של פרקינסון.
הבנתי.
זה לא קשור
לעישון, או שזה לא טוב בכל
מקרה? לא קשור לעישון, אבל עישון גרוע בכל מקרה. עישון גרוע בכל מקרה, אבל חד משמעית, זה לא מסוכן, זו תופעה של התכווצות שרירית. אם תעשה יותר פעילות גופנית, ולא רק פעילות כוח, אתה עושה פעילות כוח.
רק כוח, כן.
לא טוב, תעשה פעילות מורכבת יותר. ואז זה עלול להפסיק, ותחזק את, ותדאג להתחמם לפני הפעילות הגופנית, לחמם את השרירים, ולהרפות אותם, למתוח אותם, אחרי פעילות גופנית. אני חוזר, לחמם את המפרקים ואת השרירים לפני שאתה מתחיל את הפעילות של הכוח, ולעשות מתיחות לאחר מכן.
ועוד שאלה אחרונה, פרופסור.
כן, בבקשה.
שאני לפעמים נרדם.
כן.
ממש בשינה, עובר עליי שוק של רעידה, ואני מתעורר. זה קורה לי פעם בכמה חודשים.
זה רעידה או זה כאילו שאתה נופל?
סוג של רעידה, רק כשאני ממש נרדם לשנייה כזה ירידה, ואני כזה סוג של...
ואז אתה מתעורר בפחד כזה.
מתעורר, כן, זה רק קרה לי כשאני נרדם פעם בכמה חודשים.
נורמלי לגמרי, נורמלי לגמרי. אתה יודע, בתרבות היהודית אנחנו מאמינים... הלו? טוב, נותקנו. מי איתנו? הלו?
הלו.
שלום, כן שלום, מי יש לי הכבוד?
שלום, שמי רחל, אני אחרי 80.
כן רחל.
ויש לי שאלה שהיא מטרידה אותי.
בבקשה.
שאני לוקחת כדורים כמובן של לחץ דם, סוכר, עוד כל מיני כדורים, אבל אני שותה אלכוהול, מה זה אלכוהול? זה רבע חצי כוס. וכל אחד משגע אותי שזה גורם לי לעליית הסוכר ולצרות אחרות, אז לא יודעת מה לעשות.
ואני לא
יכולה לישון בלי לשתות רבע כוס, חצי כוס משקה.
בואי אני אגיד לך, כמה רבע כוס משקה, זה וודקה, זה ויסקי?
וודקה או ויסקי, כן.
כלומר זה עם הרבה אלכוהול. עכשיו, מה ההמוגלובין A1C שלך?
הכל בסדר.
לא, כמה סוכר אצלך בדם?
140, 150, כן.
ובצום כמה יש לך? זה 150, 140 בצום?
אני לא כנראה שאני צמה, אבל תמיד יש לי את הסוכר הזה. פעם לא קרה שאני עצום, אולי אם אני עצום אז לא יהיה לי.
לא, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. יש עוד מספר של המוגלובין שנקרא המוגלובין של 3 חודשים, המוגלובין A1C. כמה הוא?
אז אני לא שאלתי את הרופא, לא יודע. זה לא שאלתי.
תקשיבי רחל, עד בת 80. שתהיה בריאה.
פלוס.
פלוס 1, פלוס 2, פלוס 4, פלוס...
פלוס, 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 לא רוצה להגיד.
רחל, רחל. על אחריותי, תשתי את הרבע כוס, חצי כוס, לפני השינה.
וואו.
ותהי בריאד 120.
ותהי בריאד 120. זה לא משפיע, הכדורים של...
הכל משפיע, גם האלכוהול משפיע. תראי, אלכוהול זה סוכר. אלכוהול זה סוכר, זה כמו שאת שותה סוכר. סוכר שנכנס ישר לדם.
וויסקי עשוי מסוכר?
לא, לא. וויסקי זה סוכר, זה אלכוהול. אלכוהול זה סוכר. זה מיד נכנס לדם ומעלה את הסוכר בדם.
וואו.
אבל תקשיבי, אני רוצה להגיד לך משהו. אם זה עוזר לך לישון,
כן.
אז תנסי להוריד קצת את הכמות, לשליש כוס, לא לחצי. במקום חצי כוס...
רבע כוס, אני שותה רבע.
רבע כוס, תשתי ושיהיה לך לבריאות.
עכשיו... נפיחות ברגליים, זה עקב זה של
השאר? לא, זה לא עקב הוויסקי ולא עקב זה לא עקב הוויסקי. בציקות ברגליים היא שאת לא עושה מספיק פעילות גופנית, זה קשור לצירקולציה.
אני כל יום בקנטרי, איך יכול להיות?
אז אני לא יודע, לא הייתי איתך בקנטרי בשבוע שעבר.
לא, אבל
זה, תראי, נפיחות ב...
יש לך... אפילו הרופא לא בצע שלך.
לא, אי אפשר, לא תמיד אנחנו יודעים, כי בגיל, אצל הרבה אנשים בגיל, יש לך עודף משקל?
לא, אני 70, 68, 69, זהו, לא עובר את ה-70.
ומה הגובה שלך?
1.60 מטר.
אוקיי, יש לך קצת עודף משקל. תקשיבי, זרימת הדם בגיל 80 היא לא כמו זרימת דם בגיל צעיר. ולפעמים החזרה הורידית של הרגליים, הדם שחוזר מהרגליים, הוא חוזר יותר לאט. נפיחות ברגליים יש להרבה מאוד אנשים, אין הרבה מה לעשות בגיל 80, ולא תמיד אנחנו מוצאים את הסיבה, ואם הדפקים ברגליים, אם מרגישים דופק ברגליים בצורה תקינה, אז מה שאני מציע רק לראות שרופק של כלי דם יבדוק אותך.
ששלח אותי לראות, זה שייך לרגליים?
ראות?
כן, לא. תפקוד ראות, מה זה שייך לרגליים?
תפקוד ראות, תראי, אני לא יודע, הוא כנראה מצא סיבה. אבל כי יש בעיה, באי ספיקת לב, באי ספיקת לב יכולות להיות בצקות ברגליים, בלב. עכשיו, יש קשר גם בין הלב והריאות. אני לא יודע מה המחשבה שלו, ואני לא מכיר את כל התיק הרפואי שלך. אבל אם אנחנו נתייחס לסוכר, חשוב, לא חשוב כל כך כמה סוכר יש לך בבוקר בצום, אם את שותה וויסקי בלילה. חשוב יותר כמה הממוצע של הסוכר שלך ב3 חודשים. ואת זה את צריכה לשאול את הרופאה.
לשלושה חודשים.
כן, זה נקרא המוגלובין A1C.
מוגלובין. אז אני צריכה לשאול את השאלה.
כן, וחצי, ורבע כוס וודקה או וויסקי עליי.
אז זהו, אז זהו זה.
בסדר?
שיתו לי את השכל כולם, אל תשתי.
אז
עכשיו אני רגועה ואני יכולה להמשיך לשתות.
ואם ניפגש נשתה, אם ניפגש נשתה ביחד.
הלוואי.
אוקיי, רחל, הרבה בריאות.
תודה רבה לך, תודה ושבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום ומבורך, זה רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שאני יודע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם למאירה פרץ ואייל פרנק שעושים איתי את התוכנית, לאחיה כהן שאחראי לדיגיטלי, לעזר בן יהודה שאחראי ללאב, לסתיו קורנס שגם שותף בעשייה, אחראי לשדור ב-103 FM, למיטל נברו שאחראית לשדור ב-104.5 FM, לכם המאזינים, אחראי תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גיא זוהר. שבת שלום, שהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, דיר בלה כשיחזרו כבר אלינו, ושנשמע בשורות טובות. שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, ממש יום לפני ערב, ליל הסדר, להתראות.